שלום, אז אנחנו בעוד תוכנית של הצינוק בערוץ WeAct, הערוץ הבלתי תלוי. אז מה המכנה המשותף בין דן שיפטן, שהוא ראש התוכנית הבינלאומית לביטחון לאומי, וסילבה מזרחי, שהייתה מועמדת לכנסת ה-24 מטעם הליכוד? אז שניהם בערך באותו שבוע יצאו בהודעה לעיתונות בעיתון ישראל היום. בואו נתחיל עם גברת סילבה מזרחי. ונראה מה היא כתבה. דרך אגב, את ההודעה הזאת של סילבה מזרחי, היו לה עוד שתי הודעות נוספות למערכת, מאוד מאוד סקרנה אותי. אז סילבה מזרחי מדברת, פרח הפריע לי פה רגע. אז ככה, משרד הבריאות, דיון במערכת הבריאות בחיסוני ילדים בגילאי 5 עד 11. הנידון, חיסוני הילדים מחברת פייזר, בקשה להשתתף בדיון. אם תרשו לי, ברצוני להשתתף בדיון על חיסוני הילדים, בתור נציגת הציבור, פרסמתי מודעות בעיתון ישראל היום, והצגתי את חוות דעתי על התרחשויות ועל סיכונים הרסניים עתידיים אצל ילדים, ובהם גרימת נזקים בלתי אפשריים לתיקון להלן הטיעונים לדבריי. 1. למה צריך חיסון ילדים אם הנוגדנים שלהם בסדר? 2. למה צריך חיסון אם אין מצב חירום? 3. למה צריך חיסון אם אין תחלואה? 4. למה צריך חיסון אם יש בדיקות קורונה? 5. חברת פייזר כשלה בכמות הניסויים בילדים? 6. רופאים מומחים בארץ הם בורים, לא מכירים את החיסון, את האנטומיה, הפיזיולוגיה והפתולוגיה של החיסון. תפקיד חשוב הוא, 7. תפקיד חשוב הוא המטרה של אנשי הבריאות. כסף, פרסום ושליטה על הציבור. פריזנטורים הם יותר בורים מרופאים. העובדות, הילדים שחוסנו קיבלו דלקת קרום הלב, הפרעות והפסקות של המחזור החודשי אצל נערות. מה התוצאות? א', לב עטוף בממברנה, קרום. הדלקת נוצרת בין דפנות הלב, בין הממברנה, הלב מחולק לארבעה חלקים, שני חדרים ושני פרוזדורים, הדלקת פוגעת באחד החלקים של הלב, וגם אחרי השפוזים, הדלקת תשאיר צלקות של מחלות עתידיות כמו אסמה, אי ספיקת הלב, פגיעה בשריר הלב. ב', הפסקות והפרעות במחזור החודשי אצל ילדות ונערות, ובהמשך מחלות גניקולוגיות, שיבוש פוריות ופגיעה בתפקוד הנשי. תביעות משפטיות עתידיות כבר לא יעזרו. חברה לתרופות הפכה את מדינת ישראל לניסוי עכברים אנושי. אלו הדברים של סילבה מזרחי, ואני מסכימה עם כל מילה ומילה שהיא אומרת. לעומת זו, בואו נראה מה אומר דן שיפטן, ואני אציג רק חלק מדבריו. ככה, זהו דן שיפטן, תכירו, מדובר בעצם בראש התוכנית הבינלאומית לביטחון לאומי באוניברסיטת חיפה, ומרצה בתוכניות הביטחון לבחירים ולתואר שני באוניברסיטת תל אביב. ספריו עוסקים במצרים, בירדן, בסוריה, בפלסטינים, בערבי ישראל ובאסטרטגיה המדינית של ישראל, וכו וכו. והבחור הזה, דן שיפטן, קורא לבודד את סרבני החיסונים מהציבור, ואז הוא כותב, ראוי שזיוף אישורים יחשב עבירה שיש עם הקלון, הכרוכה במאסר בפועל כעונש מינימום, ובבית הסוהר לחסן את הסרבנים בכפייה על כניסת לא מחוסנים למתחם המחייב חיסון ראוי להטיל כנסות של אלפי שקלים. את זכותם למחות יוכלו הסרבנים לממש במתחמים מבודדים שבהם לא יסכנו את בריאות הציבור באתרים או מאדם. אם יחרגו מן המתחמים האלה, ראוי לטפל בהם באמצעי פיזור מרחוק, כדי שלא ידביקו חלילה את השוטרים המבצעים את עבודתם. עוד הוא הוסיף ואמר, מכחישי הקורונה וסרבני החיסונים והבדיקות מדברים בשם שקיפות המידע. על פי אותו עיקרון, תאפשר רשימה כזו לכל אחד מאיתנו לבדוק עם מי אנחנו רוצים לתרועע, את מי אנחנו רוצים להעדיף כבני זוג, את מי להסיק, איכן לקנות, איזו חברה דואגת שעובדיה יהיו מחוסנים, איזה פאב מקפיד שלא לאפשר להם להדביק את יושביו, חברות הביטוח תדענה ממי לגבות פרמיה גבוהה יותר. אתם שמעתם נכון, כל זה כתוב בישראל היום, נכון לאתמול, ונכון לפני יומיים, מה שסילביה כתבה, וסילביה גם צרפה בעצם לידיעה שלה את מספר הטלפון שלה, ולא יכולתי שלא להתקשר אליה, והתקשרתי אליה, ונתקלתי באישה שבאמת היא גם אפילו מתקשה ככה בעברית, אבל כל מה שהיא אומרת נכון. וביקשתי ממנה שהיא תדבר בתוכנית, והיא אמרה לי, לא, תבואי את אליי. היא גרה באור יהודה, וקפצתי אליה לאור יהודה, ויותר מאוחר, אנחנו בהמשך התוכנית, אני אקרין בעצם את המפגש שהיה לי, צילמתי את המפגש שהיה לי איתה, ושאלתי אותה גם כן, הקראתי לה את הדברים של דן שפטן, מה הוא אומר, ושאלתי אותה גם כן על החיסונים, בתור פעילת ליכוד, מה היא אומרת על בעצם על התוכנית של ביבי עם החיסונים, מה היא חושבת על ההחלטה הזאת שלא להביא את החיסונים. ויצא דווקא רעיון כזה מעניין איתה, אז תחכו, יש למה לחכות. אבל בינתיים אני רוצה לדבר רגע עם דן שפטן, אני אדאג שהשידור הזה יגיע אליו, ואני רוצה להראות לך איזה משהו דן שפטן, לגבי ארץ שיש בה כמעט 100 מחוסנים, מה קורה שם מבחינת מצב התחלואה.
בזמן שהתחלואה כאן יורדת וישראל נפתחת לעוד ועוד קבוצות של תיירים, כמו ששמענו באירופה, הכל די הפוך. סגרים, הגבלות ואפילו עונשים חמורים מאוד למי שמתעלם מהתקנות ולאלו שאינם מחוסנים. אנחנו עם סמדר מוריס מאוסטריה, שלום לך.
שלום אביגי.
אז החל מהיום הגבלות חמורות אצלכם על כל מי שלא מחוסן, מה זה אומר בפועל?
נכון, אלה שלא התחסנו לא יוכלו להיכנס למסעדות, בתי קפה, מוזיאונים, כל המסגרות של שעות הפנאי.
לא יוכלו בכלל? כלומר, גם מי שעושה בדיקה ומציג בדיקה נכון. שלילית כמו בארץ, אם הוא לא מחוסן הוא לא יכול להיכנס.
זהו, בדיוק מהיום הבדיקות השליליות לא תקפות. אם אתה לא מחוסן או מחלים, אתה לא נכנס לשום מקום.
וצריך להיות מחוסן 3 פעמים?
צריך להיות מחוסן פעמיים, ברגע שאין 2 חיסונים, שום בדיקה לא תופסת ועדיין אי אפשר להיכנס לשום מקום. ברחוב אפשר להסתובב, כמו שאת רואה, אני בלי מסכה, גם האנשים בחוץ הם בלי מסכה, אבל ברגע שאת רוצה לשבת באחד מבתי הקפה היפים פה, אז שואלים אותך איפה התו הירוק שלך.
וגם יש איזושהי הגבלה על התנועה למי שלא מחוסן במעבר בין עיר לעיר?
אוסטריה היא גדולה, היא מחולקת 9 מחוזות שונים. המעבר ממחוז למחוז הוא יהיה מוגבל לאלה שלא התחסנו. כמו שהבנת, העננה האפורה הזאת מרחפת מעל אלה שמתנגדים לחיסון, סרבנים למיניהם.
צריך לומר, אגב, שיותר מ-60% מהאוכלוסייה באוסטריה מחוסנת באופן מלא, אפילו קצת יותר מישראל באחוזים, לא בדיוק אוכלוסייה של סרבני חיסונים.
אם אני משווה לארץ, אז אין פה ממש אוכלוסייה גדולה של סרבנים, כמו שאמרת, זה נכון. אבל אני חושבת שמנסים להגיע בדיוק לאלה לאוכלוסייה קטנה שלא התחסנה.
סמדר מאוסטריה, נקווה שתעברו את גל התחלואה הזה במהירות, ותהני מהקרירות הזאת שנראית שם מאחורייך. תודה רבה לך.
תודה, ויגיא.
אז כנראה שגל התחלואה אינו כל כך תלוי בחיסונים, כפי ששמעתם, ומה שמנסים להגיע בעצם לאנשים, מנסים להגיע בעצם לכך שיחסנו את כל האנשים, וברגע שיחסנו את כל האנשים, תתבטל קבוצת הביקורת, לא יהיה ניתן להשוות בין זה לבין זה, הגל התחלואה יעבור, החיסונים לא יעילים, לכן הם גם לא עובדים, הגל פשוט יכול לעשות תחלואה במחוסן ובלא מחוסן, ואנחנו רואים את זה לאורך בעצם גם כן בהשוואה למדינות אחרות, וגם כן כאן אנחנו רואים שאין קשר בין המצב ההתחסנות של האנשים לבין התחלואה. זאת אומרת, מה שאנשים צריכים לעשות זה בעצם לדאוג לבריאות שלהם. החיסון הוא לא אפקת קסם, ומי שרוצה להיות בריא, שיאמץ לעצמו אורח חיים בריא. זה כל הסיפור. ואנחנו רואים שאנשים שימצאו לעצמם אורח חיים בריא, הם אין להם שום בעיה בריאותית, והם עוברים את הקורונה עם איזה קצת נזלת או משהו כזה, ומרוויחים נוגדנים כנראה לכל החיים. לעומת זו, אנחנו רואים שאנשים שהתחסנו במנה ראשונה, שנייה ושלישית, עדיין חולים, אוקיי? אז הם לא עוברים בעצם את גל התחלואה, כי כפי הנראה גם החיסון פגע בהם, ואנחנו רואים עכשיו בגלים האלו, לעומת הגלים האחרים, לפני החיסונים, שאנשים צעירים חולים יותר מאשר הגלים הקודמים שרק מבוגרים. אז מה השתנה מאז ועד היום? החיסונים. אז אני רוצה להראות לכם חלק מהסרטון שיצא היום של סנטור רון ג'ונס. הוא בעצם קיבץ כמה אנשים די מפורסמים שאנחנו מכירים שהם נפגעו מהחיסונים. אנחנו נראה חלק מהסרטון הזה, ומחר פרח יעלה את זה, את הסרטון המלא באתר בפייסבוק, בדף ערוץ We Act, וגם בלייב 528.
Telling the truth in today's cancel culture is not necessarily easy. You can pay a pretty heavy price for it, so I really appreciate everybody participating in this. It's a real shame that we're having to hold this round table. Had government officials, the heads of our healthcare agencies, had they been doing their job, had they been honest and transparent with the American public, we wouldn't be here today.
I'm a wife and a mom, and I'm a preschool teacher.
I'm a 29-year-old professional mountain bike racer and 3-time national champion.
I was previously an active long-distance biker and triathlete. I had no known underlying health conditions.
I'm 35 years old, and I spent most of the beginning of this year snowboarding and working out in the gym.
This is my daughter, Maddie. She participated in the Pfizer COVID vaccine trial.
I received my COVID vaccine when I gladly signed up for a clinical trial here in the United States with AstraZeneca.
I was a father of a 16-year-old son, a single parent. I raised my boy since he was a baby. We got the Pfizer vaccine because I thought it was to protect him. I thought it was the right thing to do.
I received my first dose of the Pfizer COVID vaccine on February 1st. Within 30 minutes, I developed a severe stabbing headache that later became a burning sensation in the back of my neck.
In less than 12 hours, she developed severe abdominal pain, horrible nausea, painful electric shocks on her spine and neck. She had chest pain, severe chest pain. The way she described it, it felt like her heart was being pulled out of her neck.
Dude, I got right facial tingling back, numbness, throat tightness, tachycardia, wild fluctuating blood pressures, severe right-sided headaches and brain fog.
I'm intermittently dizzy. My vision is blurry. My right pupil is not dilating properly. My right leg has extreme burning pain, and I also get muscle spasms and twitches.
I went to bed at 10 o'clock at night and woke up at 2 o'clock in the morning paralyzed. I had a blood clot in my leg. My entire spinal cord had swollen and hemorrhaged. I aspirated on water.
They said it was safe. Now I go home to an empty house.
2 days after vaccination, I got in my airplane to do a job that would take only a few hours. Immediately after taking off, I knew something was not right with me. I pulled my airplane up to turn around and felt an extreme burst of pressure in my ears. Instantly, I was nearly blacked out, dizzy, disoriented, nauseous, and shaking uncontrollably. By the grace of God, I was able to land my plane without incident, although I do not remember doing this. I've had 6 spinal taps over 8 months to monitor my intracranial pressure and 2 surgeries 8 weeks apart to repair the fistulas. My condition continued to decline, and my doctors told me only an adverse reaction to the vaccine or a major head trauma could have caused this much spontaneous damage.
I soon saw a neurologist who diagnosed me with transverse myelitis, a rare condition that involves a demyelinated lesion of my thoracic spinal cord.
I see a neurologist, rheumatologist, cardiologist, gynecologist, neuro-ophthalmologist, and physical therapist, among others.
I lost my ability to speak naturally. I have become unable to walk without a walker and never know if or when the tremors will come or go. I can no longer cook, clean, or even pick up and hold my baby for too long before my body begins to shake uncontrollably or is thrown into excruciating amounts of pain.
She can't walk. She's in a wheelchair. She has an NG tube for all of her nutrition. She has constant pain in her stomach, back, and neck. She can't feel her legs, and that's just the tip of the iceberg.
Today, I am an unemployed paraplegic who's learning an entire new lifestyle. And the only thing I did between full health and my current condition is take a shot.
I have been bedridden, unable to work, and unable to exercise for months. I fear that my career has officially been ended.
I don't know if I'll ever be able to fly an airplane again. This vaccine has taken my career from me and the future I have worked so hard to build.
My career of 19 years, that I took almost 14 years to train for is likely over.
They did everything in their power to hide everything that happened to her. And that is why this is happening to all these other people and kids.
They murdered my son and the other people that are suffering. These kids with all these side effects, that's child abuse right there. I mean, why isn't something being done?
Assuming the FDA and the CDC would be alarmed at my diagnosis, I expected to be contacted soon after my VAERS submission. No phone call, no contact. In fact, weeks passed. I then contacted the CDC myself. They acknowledged my VAERS submission, but stated my reaction was categorized as not serious, as I had not been hospitalized and I hadn't died.
כן, אז זהו, זה רק חלק קטן מהסרטון, וזה באמת גם כן חלק יחסית מאוד מאוד קטן ביחס למפגש שהיה שם, ואני מאמינה שיצאו עוד הרבה יותר סרטונים שהם חלק מהמפגש הענק הזה שהיה אצל סנטור ג'ונס. אני רוצה לעבור עכשיו למיני כתבה שעשיתי על סילבה מזרחי, ומה יש לה לומר בעצם גם כן לממסד הרפואי ולאוניברסיטאות, וגם לך דן שפטן. אולי סילבה מזרחי, העברית שלה לא כזו ראותה בלשון המעטה, אבל כל מילה שהיא אומרת וכל דבר שהיא אומרת זה פשוט היגיון צרוף ושכל ישר בלתי מוטה, אמת פשוטה, פשוט אמת פשוטה. בבקשה. אז הגעתי לאור יהודה לפגוש את סילביה. סילביה נענתה לבקשתי לראיין אותה. שכונה שקטה ונעימה, שם חיכתה לי סילביה, אישה חמה, לא ניתן לפספס את האש בעיניה. סילביה עלתה מברית המועצות לשעבר באמצע שנות ה-70, מגרוזיה. היא הייתה בת 18. כיום סילביה אלמנה עם 4 בנות ו8 נכדים. בוגרת מדעים באוניברסיטת בר אילן, מוסמכת לתת חוות דעת במקצועות עזר לבית המשפט ובפער הרפואי. לסילביה היה חשוב להדגיש מי ידע להתחלה. זה לא קשור לפוליטיקה. זה קשור לנשים, זה קשור למשפחה, זה קשור לנכדים, זה קשור לכל ילדי ישראל, לילדי העולם. ניכר מאוד שההתנגדות לחיסון הילדים 5-11 ובכלל מאוד מעסיקים את סילביה מזרחי. התיישבנו לדבר. שלום לך סילביה מזרחי, ראיתי אתמול את המודעה בישראל היום וגם לפני כ5 חודשים את דיברת בנושא החיסונים וגם ממש בתחילת מבצע החיסונים, גם כן כתבת בישראל היום.
כן.
את מועמדת ממפלגת הליכוד, את רצת גם כן בפריימריז, את לא נכנסת לרשימה, אבל את פעילה מבחינה פוליטית, ובעצם מה שאת באה להגיד זה לא קשור לפוליטיקה, זה קשור לילדים שלנו, זה קשור לביטחון האישי שלנו. בעצם את יצאת פה בהצהרות שהחיסונים מאוד מסוכנים ושייצרו את החיסונים של הילדים, מאיפה לך הידע הזה?
כמו שאמרתי לך, ידע יש לי על מה שאני למדתי. אני למדתי מגיל 15, אומנם סיימתי תעודה, אבל מגיל 15 התעסקתי ברפואה, ואני בוגרת בר אילן במדעי בריאות ומדעים כלליים בתחומי גם כן.
את בעצם מההתחלה קלטת שמשהו לא בסדר עם החיסונים האלו? מאיזשהו שלב את הבנת שיש פה בעיה עם החיסונים?
תקשיבי, אני למדתי, שואלים אם את רופאה. אני למדתי מה שלומדים 2 הראשונות בפקולטה לרפואה, אני כבר למדתי גיל 15. גיל 15. אני בבית ספר היה 2 מפתחות של חדר הכימיה, אחד אצלי ואחד חדר המורים. אני למד, היה לי רצון, תקשיבי, אני נולדתי בברית המועצות, גרוזיה. היה לי חלום שלי לראות ביולוגיה, כימיה, שם הוגדה פרמקולוגיה רפואית, ולראות אסיסטנטית לחקר. את מבינה? אני רציתי כל כך לחקור, לראות שותפה לחקירה, סרטן הדם פריפרית.
את יודעת, מה שמעניין שממש בסמוך למודעה שלך יצא גם כן הודעה מאת דן שפטן, מומחה לביטחון לאומי מאוניברסיטת חיפה, שהוא בעצם מדבר על לבודד את כל מי שמסרב לקבל חיסון. הוא גם כן מציע כל מיני הצעות של לקחת את האנשים שהם סרבני חיסון, אם הם עשו עבירות כלשהן, כמו לזייף נניח תו ירוק או משהו כזה, ו לחדור לאזורים הבטוחים של אנשים עם התו הירוק, והוא מציע ממש לקחת אותם, לזרוק אותם לכלא, לחסן אותם בכפייה. עכשיו, כפי הידוע, החיסון הזה אינו מונע הדבקה ואינו מונע הידבקות. מה היית רוצה להגיד לדן שפטן?
אני רוצה להגיד לו דן שפטן שתפס את הבמה לא נכונה לפי האינטליגנציה שלו. הוא תת אינטליגנציה מבחינת רפואית וחיסונית. אני רוצה להגיד לו שאחד, שחיסון רשאי לעשות כל אחד לפי רצונו. אין חוק חובת חיסונים. שנייה, שהוא מדבר על חיסונים, על הדבקות ועל ביטחון הלאומי. למה לא מבודדים חולי איידס, חולי טוברקוליוז, חולי שפעת, עליהם חולים ממחלות מדבקות. למה לא מונים הופעות של 12-30 אלף, איך קוראים לה, משתתפים בהופעות? למה לא סגרו בכלל נמל תעופה ימית ואווירית מהתחלת כל העניין הזה? הוא מקשקש, סליחה על המילה, הוא מקשקש, הוא עצמו לא יודע מה הוא מדבר, שעיקר תפסה קתדרה של האוניברסיטה, והוא יכול להשפיע. ציבור יכול לעשות יום יומיים שביתה כללית, ביוזמתם, שלוריד את כל המערכת, איך קוראים לו, כל האנשים לא רק מדברים, מדברים, כאילו הם גאונים של היקום, בעצם הם כלום. האינטליגנציה שלהם אפסית, הם לא נמצאים בשטח. איך יכול להיות שביטחון הלאומי? מה זה ביטחון הלאומי? הדבקה, איך יכול לבצר הדבקות? אני שואלת אותך, 30-40 אלף הופעות דחוסים כמו כיסים של האוזניים וממש יוצאים כרגע. למה הוא לא שואל לפנות למערכת הרפואה? למה מחוסנים מתים? למה מחוסנים מתים? למה רופאים מתים שחושבים, משקמים, שומרים את החיים של האנושות? שייתן את התשובות. למה הוא לא יכול לתת את התשובות? הוא אין לו אינטליגנציה מספקת בשביל לתת תשובות. אבל מה? פה מדובר, בבחינת חיסונים, בריאות של הדור. דור, אני לא רוצה שדור של עם ישראל יהיה פגום. דור של עם ישראל יסבילו מהליקויים הבריאותיים בגלל תוצר של החיסונים. חיסון מוריד את הנוגדנים טבעיים שנמצא גוף האדם. ואין פה שום הדבקה ושום שמירת ביטחון הלאומי. מישהו מדבר שטויות האלה, הוא צריך להבין שמישהו צריך, איזה אוכלוסייה שצריך לבודד, צריך לבודד חולי איידס, חולי טוברקוליוז.
זו פעם ראשונה שאני רואה במודעה, את אפילו השארת את הטלפונים שלך כדי לתת לאנשים אפשרות להגיע אלייך. האם אנשים פנו אלייך?
כן, בדרך כלל כל כתבות שלי, אני משאיר מספר טלפון, והם הרבה פנו אליי לחזק את ידיי, ביניהם גם הרבה רופאים, הרבה עובדים אדמיניסטרטיביים של בית חולים שונות, ויש לי מספר טלפונים אם רוצה להציג לפניו.
אוקיי, ומה אמרו לך?
לחזקים את ידיי, את דרכיי ואת האומץ.
סילביה הסכימה לתת לי לקרוא חלק מההודעות. ללא ספק הודעות מאוד מרגשות, מאוד מחזקות. ביניהן גם היו הודעות מרופאים, מבתי חולים גדולים ומפורסמים. אין ספק שבארץ יש לא מעט רופאים שמודעים. אנחנו רק צריכים שהם יתחילו לדבר, ולא רק להתכתב. כפי שסילביה אמרה לי, אכן באמת לא הרגשתי שהיה פה איזשהו קשר פוליטי בין הידיעה שהיא פרסמה לבין זה שהיא מועמדת או הייתה מועמדת למפלגת הליכוד. באמת לא הרגשתי שום קשר. ראיתי אישה מאוד מאוד נחושה ומאוד מאוד בעניין. לא עניין אותה שום דבר שקשור לפוליטיקה. אבל אני, לעומת זו, הייתי חייבת לשאול אותה לפחות שאלה אחת. בתור פעילת ליכוד, מאוד היה חשוב לי לדעת, למרות שאני כבר יודעת מה דעתה על החיסון, מה היא תגיד על ביבי נתניהו, ומה דעתה על ההחלטה שלו להביא את החיסונים. תראי, ללא כל קשר לפוליטיקה, אמרנו שזה לא קשור לפוליטיקה, אבל עדיין, את יודעת, את תומכת במפלגה שמי שעומד בראשה הוא ביבי נתניהו. ביבי נתניהו הוא גם לדברייך הכניס את החיסונים האלו בדרך לא חוקית. מה את חושבת על ההחלטה הזו שלו?
החלטה שגויה, הוא עשה שגיאת חיים, איך שאומרים. הוא הכניס, קודם כל הוא עשה הסכם שחשוב בשביל כולם, והוא מודע שזה נכנס החיסונים האלה דרך לא חוקית, ונבחר, הוא בחר את המדינה ישראל לראות ניסוי של חברה לתמוך. למה מדינת ישראל, אם היה דחוף משהו, למה מדינות גרנדיוזיות גדולות לא עשו את הצד הראשון? למה קיבלה בנימין נתניהו יתרון מחברה לתרופות? זה אחד השאלות. עכשיו ציבור סובל, הוא בחוץ, והסכם מוסתר, ובלגן שלם, ועוד יתרחש בלגן שלם. הוא אפילו, מה שהוא עשה טעות, גודל הטעות, הוא אפילו לא מודה את עצמו, איזה גודל הטעות הוא עשה.
נכון. את גודל הטעות עדיין לא כולם מבינים ומפנימים, וימים עוד יגידו, האמת רק הולכת ומתפשטת וקשה לעצור אותה. לסיום, הגענו לסיום. סרטון קטן לסיום, סרטון שרץ בצרפת, הפך להיות ויראלי, החיסון המאה, בוסטר מאה. ביי.
Chaque vaccination, c'est la vie qui reprend. Faisons-nous tous vacciner, maintenant. Tous vaccinés, tous protégés.
Faites-vous vacciner.